במלאת יותר מ-25 שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסין, התפרסם במכון מזכר בנושא הרב-מימדי הזה, יחסי ישראל-סין. אנחנו נשוחח עם שניים מחוקרי המכון ששותפים לחיבור, גליה לוי ודורון אלה. שלום לשניכם.
שלום.
גליה, את היית שותפה לעריכה, יחד עם מנהל התוכנית אסף אוריון. איזה סוגיות מקיף החיבור הזה?
השתדלנו לתת את כלל הסוגיות שלדעתנו מכסות את רוחב היריעה שיכול לעניין את ישראל בהקשר הסיני, החל מכמובן הנושא הכלכלי שהוא חשוב באופן מיוחד ויש לו ביטוי רב במזכר הזה, דרך קצת נושאים של מערכות יחסים בין המדינות, כשהדגש כאן הוא על סין ישראל ארצות הברית, אבל לא רק, וחלה בנושא הצבאי שאומנם הוא קצת בשוליים, אבל אנחנו מזהים איזשהו שינוי של מגמה, ולכן הכנסנו גם מאמר שעוסק בייצוא הביטחוני הסיני למזרח התיכון. נושא שהוא כביכול לא מטריד אותנו, אבל דורש מעקב בהמשך. כמובן שהמאמר הזה, המזכר הזה באופן כללי, הם מסתכם בסופו של דבר ב... מכלול האתגרים וההזדמנויות שאנחנו רואים ביחסי ישראל לסין, לא רק סיכונים כמובן, גם הזדמנויות.
אז זה כהקדמה לדיון, ועכשיו נעבור אליך דורון. המאמר שאתה כתבת עוסק בהשקעות זרות, השקעות ורכישות סיניות בישראל. התופעה הזאת של השקעות סיניות היא תופעה גלובלית. מה באופן ספציפי עושה סין בישראל?
אוקיי, אז לפני שבאמת אני אגש למאמר עצמו, אני אענה לשאלה שלך לגבי מה סין מוצאת בישראל. אז סין מוצאת בישראל מעין הב של חדשנות טכנולוגית, תעשיית הייטק מפותחת ותעשיית ידע טכנולוגי שהיא כל הזמן גוברת ובעצם יכולה לתרום לסין מבחינת התקדמותה של סין עצמה, מבחינה טכנולוגית ומבחינת ידע, יזמות, הייטק. אז בהחלט סין רואה בישראל איזשהו מקור שממנו היא יכולה לשאוב גם טכנולוגיות, גם ידע, ליצור שיתופי פעולה. אם כי המטרה הסופית של סין בסופו של דבר היא להפוך היא בעצמה למעצמה טכנולוגית עם בסיסי ידע עצמאיים, בעקבות שיתופי פעולה עם מדינות כמו ישראל. ומבחינת המאמר עצמו, המאמר עצמו באמת הוא בוחן השקעות ורכישות סיניות לא רק בישראל אלא במבט השוואתי גם עם ארצות הברית, קנדה, גרמניה ואוסטרליה, ובעיקר הוא מתמקד במנגנוני הרגולציה שהמדינות האלו הקימו, לאו דווקא במיוחד אל מול סין, כי המנגנוני רגולציה האלו הוקמו בשנות ה-70, לפעמים קצת אחרי, אבל לאו דווקא כנגד סין, והיום בעצם לוקחים את המנגנוני הרגולציה האלו כל המדינות, ומפעילים אותם אל מול גל הרכישות המתגבר של סין. אז פה בעצם עשיתי מחקר השוואתי בין מנגנוני רגולציה בארבעת המדינות שציינתי, אל מול הביזור הרגולטורי שקיים בישראל, שאין לה עדיין מנגנון רגולטורי מיוחד שאמור לבחון ולפקח על רכישות זרות שיש להם אולי השפעה ביטחונית בישראל. מה שמצאתי באמת זה שבהחלט יש פה איזושהי מסקנה, כן, של כל המדינות המתועסות המערביות, שהרכישות הסיניות המתגברות יש להם איזושהי השפעה ביטחונית שלילית. כלומר, מצד אחד הסינים רוכשים חברות שמייצרות טכנולוגיות שיכולות להוות, שיכולות להיות דו-שימושיות, כן? שיכולות גם אחרי זה לשמש את צבא סין, אולי אחרי זה יכולה לייצר טכנולוגיות צבאיות בעצמה. משקיעות גם בסקטורים תעשייתיים שונים כמו נמלים שיש להם חשיבות אסטרטגית למדינות עצמם, אבל גם המנגנונים האלו מתחילים להסתכל על רכישות של טכנולוגיות חדשות, הייטק כמו AI, ביג דאטה וכדומה, ומתחילות להיכנס גם לתחום הזה ומתחילות גם לבחון את ההשקעות בתחומים האלו. זה דבר שבאמת ישראל עד כה לא נתנה את הדעת עליו עד לאחרונה, ופה בעצם אני עושה את ההשוואה ונותן איזה שהם המלצות מדיניות לגבי האם וכיצד ישראל צריכה באמת להקים מנגנון כזה, איזה דמות הוא בעצם ייקח, האם הוא יהיה מנגנון ריכוזי כמו בארצות הברית, או האם הוא אמור להיות מנגנון שהוא אמור להיות בין משרדי, קצת פחות נשכני אולי, כמובן הכל לאור היחסים האסטרטגיים של ישראל עם ארצות הברית, ובאמת היכולת של התחרותית של ישראל בעתיד צריכה באמת להיכנס לסך השיקולים בהקמת מנגנון כזה.
אז בוא נתייחס לאחת הסוגיות שאתה העלית בסוף הדברים, וזאת הבעייתיות או הרגישות נניח ביחסים עם ארצות הברית, ככל שישראל מתקדמת ורוקמת קשרים עם סין. זכורות לנו פרשיות ביטחוניות שנקשרו בעניין הזה בשנים האחרונות. מה תמונת המצב כיום?
כיום, במיוחד מבחינת ארצות הברית, קודם כל עדיין אין שינוי. בתקשורת אנחנו שמענו בחודש האחרון, בשבועות האחרונים, הרבה מאוד, יצאו הרבה כתבות והרבה אמירות של גורמים שונים, שיצאו כנגד, למשל, ההחכרת או מתינת התפעול של נמל חיפה החדש לחברה סינית. והיו קריאות מגוונות, רובן עסקו בשאלה האם הצי האמריקאי יסכים לעגון בנמל שמתופעל על ידי סין. היו קריאות לכאן ולכאן. צריך לזכור ואולי זה המקום לבוא וקצת להרגיע, ולומר שאנחנו צריכים לבחון את הנושא הזה מתוך הצמדות לעובדות ולא מתוך תחושות בטן. למיטב ידיעתנו, הצי האמריקאי עדיין לא אמר לנו לא, לא ניתנו הוראות ברורות, אנא מכם, ייצרו את החוזה הזה. לארצות הברית, לצי האמריקאי, אין שום בעיה לעגון בנמל הונג קונג. אין לו שום בעיה שחברות סיניות מתפעלות נמלים בארצות הברית. ולכן הסיכוי שארצות הברית עכשיו, שנתיים או שלוש שנים אחרי שהחוזה הזה נחתם, תתעורר פתאום, הוא יחסית נמוך. אני חושבת שדווקא מה שמצליח להטריד את מדינת ישראל, דווקא מתחבר מאוד למה שדורון אמר בתחילת דבריו, ישראל היא הב לחדשנות. כלומר, הסינים מחפשים פה טכנולוגיות מתקדמות. ישראל ידועה בטכנולוגיות המתקדמות שלה, ידועה ביכולת החדשנות שלה, ואלה בדיוק נקודות התורפה. אלה בדיוק הנקודות שארצות הברית נאבקת בהן כרגע עם סין על הדומיננטיות הבינלאומית. יש ביניהם מלחמת טכנולוגיה מתקדמת, על איך תראה שוק הטכנולוגיה העתידי, איך יראו הסטנדרטים, בין אם מדובר, אנחנו שומעים הרבה לאחרונה גם על תקשורת, כל הנושא של חסימת חוואי ו-ZTE, מהקמה של רשת 5G במדינות שונות בעולם, זה מאבק איתנים, הרבה יותר רציני ממלחמת הסחר, שהיא חלק יחסית קטן במלחמה בין השתיים. המלחמה על שוק, לאיך ייראה שוק הטכנולוגיה העתידי, זו המלחמה האמיתית, וישראל עלולה לספק לסין יתרון יחסי על פני ארצות הברית. זה משהו שיכול יותר להטריד את האמריקאים, ולכן ישראל צריכה לחשוב היטב איך הרגולציה שלה צריכה להיראות, איך עושים אותה, על מה עושים אותה, ואיך משחקים באמצע בין הרצון שלנו לקדם את היחסים החשובים מאוד עם סין, לבין הרצון שלנו להישאר עדיין הידידים הטובים של ארצות הברית.
בדקות שנותרו הייתי שמח אם נוכל לפתח קצת דיון לגבי ההתנהגות של סין בזירה הבינלאומית, לאו דווקא בהקשר הישראלי, אבל כמובן ככל שאפשר להבין מזה גם כיצד זה משפיע על היחסים איתנו. הזכרתם מושגים כגון חדשנות, את נושא ההשקעות, את העניין הכלכלי כנדבך מרכזי. כיצד סין תופסת את עצמה בזירה הבינלאומית נכון להיום, במה זה דומה ובמה זה שונה מארצות הברית למשל, ואיך היא משתמשת בקשרים שלה, בשיתוף הפעולה עם מדינות כמו ישראל, כדי למנף את עצמה, כדי לקדם את היעדים שלה ברמה הגלובלית.
אוקיי, אז סין באמת היום עוברת, אולי בשנים האחרונות, עוברת איזשהו שינוי מחשבתי מאיזושהי מדינה מתפתחת שברובה חקלאית, שמסתמכת הרבה על ייצוא והרבה על ייצור מקומי, לאיזושהי, וגם הלוואות חיצוניות, לאיזושהי מדינה שהיא בעצם מעצמה גדולה, מעצמה עולה, מעצמה עולמית עולה, וזה כולל בתוכו גם הרבה אחריות, אבל זה, זה גורם לסין בעצם לצאת החוצה, להפוך מלווה למלווה, להשקיע את ההון הרב שהיא צברה במדינות גם מתפתחות, וגם אנחנו רואים מדינות מפותחות, השקעות באירופה, השקעות במדינות מפותחות אחרות, יוזמת Belt and Road, שבעצם אמורה לפתח תשתיות באסיה ובאפריקה. אז בעצם יש פה איזשהו שינוי שבעצם סין יוצאת החוצה. אם אנחנו ראינו עד שנת 78 שסין הייתה בעצם מסוגרת והתרכזה בעיקר פנימה, אז היום בשנים האחרונות אנחנו רואים שסין יוצאת החוצה, מתחילה לפתח קשרים כלכליים ענפים עם כל שכנותיה, עם מדינות מרוחקות, אפילו באמריקה הלטינית, על מנת א' לשמר את את הצמיחה הכלכלית שלה עצמה, שזה בעצם אחד מהיעדים החשובים ביותר למפלגה הקומוניסטית השולטת בסין, וב' גם למצב את עצמה כאיזושהי מעצמה גדולה שיש לה קשרים ענפים, שהקשרים האלו גם בסופו של דבר אמורים לאפשר לה גם פיתוח קשרים פוליטיים ולא רק קשרים כלכליים. הכלכלה אמורה להשפיע על על השפעתה הפוליטית של סין על על מדינות העולם ובכלל על המערכת הבינלאומית, ולכן פה אנחנו רואים בעצם איזשהו שינוי של סטטוס שמביא גם לשינוי בפרקטיקה של סין בעולם.
אני חושבת שבאופן כללי אפשר לומר שסין עדיין חושבת, סין בעיני עצמה, עדיין רואה עצמה כמדינה מתפתחת, עדיין היא חושבת שהבעיות הכלכליות שלה לא נגמרו, היא עוד לא בשיא המצב הכלכלי שלה, עדיין שואפת להמשיך ולפתח את הכלכלה שלה, זה צורך קריטי למפלגה, ולכן היא לא מעוניינת כרגע להחליף, מבחינתה, היא לא מעוניינת להחליף את הדומיננטיות האמריקאית בעולם, כי זה דורש הרבה אחריות, ואין לה היום את הרצון, ואולי גם את הכוחות לעשות את זה. יחד עם זאת, אנחנו הגענו לנקודה שבה היא גדולה מדי, והיכולת שלה ללכת בלי לפגוע במישהו היא נמוכה. זה כמו פיל בחנות חרסינה, גם אם הוא לא מתכוון, אתה יודע, אז הוא מפיל איזה משהו. הסין מנסה לייצר לעצמה איזושהי תדמית של מדינה או מעצמה אחראית, מתחשבת, זורקת הרבה מאוד אמירות כמו win win ו-peaceful rise, והיא לא מאיימת על אף אחד, כביכול. יחד עם זאת, לפעמים מתפלק לה איכשהו ולא לא מסתדר לה כל כך. ארצות הברית רואה את הגדילה הזאת, רואה את הצמיחה הזו, רואה את האיום הפוטנציאלי העתידי, ועל החיכוכים האלה אנחנו נראה בשנים הקרובות.
גליה, דורון, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.